רדיו חופש, הרדיו של כולנו.
שלום, כאן עודלה קירשנבאום עם התוכנית השבועית שלי, ריפיל, בכל יום רביעי בשעה 11 בבוקר. ריפיל, לחזור, להתחבר לעצמנו, אל הטבע שלנו, כבני אדם שחיים בטבע שאנחנו חלק ממנו. התוכנית היום תהיה מחולקת לשני חלקים. בחלק הראשון, אני אדבר על תרופות סבתא להורדת חום, ולאחר מכן יהיה ראיון עם עדי בן שטח, מלהחלים בבית, מייסד להחלים בבית, שמציע שיטה, דרך בעצם, זאת לא שיטה, כי זו דרך שהיא מאוד פתוחה, להחלמה, להחלמה ולהתמודדות עם מחלות ואתגרים בריאותיים ארוכים, אז זה יהיה בחלק השני. ובחלק הראשון נדבר דווקא על המחלות הקצרות, על מחלות החום, על התפקיד של החום בהחלמה ממחלות, שבעיקרון דווקא עם אנשים שהם בריאים בדרך כלל. אנשים שהם בריאים בדרך כלל, מערכת החיסון שעובדת באופן תקין, כאשר היא מעלה חום, זה בעצם מבהיר לנו שמערכת החיסון שלנו כרגע מתמודדת, כרגע היא בסוג של מלחמה, כי נוצר איזשהו מצב, הגיע איזשהו פתוגן, סיטואציה שבה מערכת החיסון צריכה לעבוד כדי להחזיר אותנו חזרה למצב בריא. המערכת יצאה מאיזון, ומערכת החיסון שלנו כל הזמן שואפת להחזיר אותנו לאיזון, שזה בעצם המצב הבריא שלנו. אז אני מעלה את המצגת. אז כמו שאתם רואים, תרופות סבתא להורדת חום, סימן שאלה. סימן שאלה הוא בעצם סימן שאלה כפול. אחד, האם להוריד חום? אז כדי לאפשר למערכת החיסון לעבוד, החום הוא נחוץ. מתי אנחנו נוריד חום? כשזה מקשה מאוד, כשזה מפריע להחלמה, אז אנחנו נרצה להוריד את החום באופן מתון, פשוט כדי להקל על האדם, אבל עדיין לאפשר למערכת החיסון לעבוד. השינויים הקיצוניים בין חום גבוה 38.9 ל-37 הם שינויים שפוגעים ביכולת להחלים, בעבודה של מערכת החיסון, ואני מדברת על אנשים שהם בדרך כלל בריאים, ואנחנו בעצם נרצה להוריד מעט רק בשביל הקלה ולתת למערכת החיסון לעבוד. אני אבדיל היום בין שני מצבים של חום, אבל לפני כן אני ככה עוברת על הצמחים שבחרתי לשים פה, שכולם יהיו איתנו ואני אסביר עליהם. אז יש לנו את הפלפל השחור, את הג'ינג'ר, את הלענה, השיבה, חומץ תפוחים, שום ובצל, קמומיל וקינמון. לכל אחד מהצמחים האלה, והכל בסופו של דבר צמחים, יש עוד איכויות חוץ מקשר לחום. ולפעמים אנחנו נבחר פשוט את מה שיש לנו, ולפעמים אם יש לנו את אפשרות, אז נבחר גם משהו שיש לו עוד תרומה, עוד תועלת. אז מכאן אני ממשיכה, ואני חוזרת בעצם עם תרופות הסבתא להורדת חום 20 שנה אחורה, כשהייתי אימא צעירה לשני ילדים קטנים. התינוק שבתמונה היום הוא בן 18.5, ובחרתי את התמונה הזאת, בחרתי את התמונה איתו כי הוא הילד השני, התינוק השני, שהיה חולה לא מעט, היה לו חום לא מעט. וזה אתגר אותי כאימא. וכבר אז לא הייתה לי איזושהי מודעות לתרופות סבתא, רפואה טבעית, צמחים, שום דבר. אבל האפשרות של כל הזמן לתת משכך כאבים סלש מוריד חום, לתת חומר כזה לגוף שאני לא יודעת בדיוק מה יש בפנים, או בעצם אני יודעת, אבל זה כימי, וזה לא הרגיש לי טוב, זה לא הרגיש לי טוב לתת את זה הרבה. והוא היה בשנה הראשונה עם הרבה אירועים של חום. באופן יחסי, ככה זה זכור לי. וילד בסך הכל, פוטפו, בריא. אז מה עשיתי? כמו אמא טובה בגילאים האלה, הלכתי לסדנת עיסוי תינוקות, הלכתי מתוך הסקרנות, מתוך הרצון לבלות עם הילד בעוד דרך נחמדה, את חופשת הלידה, וגם על הדרך לשמוע עוד אמאות, והמדריכה בקורס הייתה אישה מאוד נדיבה בידע שהיה לה, והיה אפשר לשוחח איתה שעות. ואחד הדברים שהיא אמרה, ואיכשהו עבר לי טוב, נשמע לי, כנראה שזה היה נשמע לי הכי נעים, איך להוריד את החום לתינוק, זה שימוש בשמן פלפל. היא אמרה, תכינו מראש שמן פלפל, זאת אומרת לקחת שמן זית, להשרות בתוכו פלפל שחור, היום אני יכולה להגיד קצת יותר ברור שהיחס יהיה רבע בין הפלפל לכמות השמן, אפשרות אחת היא פשוט להשרות ולסגור בתוך גרב כהה לחודש ולשים בשמש, אפשרות שנייה היא לבשל בבין מרי שעה, שעה וחצי, וככה בעצם מקבלים שמן פלפל שמתאים לעיסוי והוא נהדר, ומה שהמליצה זה קחו שמן פלפל ותעשו את בעיקר סביב עמוד השדרה של התינוק, ותמשיכו עיסוי בשמן פלפל. אני זוכרת בוודאות שהרגשתי שזה לא עובד, ולא לקחתי את זה למקום שאוקיי, תרופות סבתא לא עובד, אלא זה לא עובד. אז לא ידעתי למה, היום אני יודעת למה, אבל זה לא הוריד את החום. יחד עם זאת, הילד החלים. המגע, העיסוי, היה לי נעים והיה לא נעים. והשימוש בעיסוי ובשמן פלפל שחשבתי שיעבוד, גרם לי להרגיש שאני פעילה, שאני עושה משהו, שאני בוחרת מה לעשות, ובעצם נתן לי את התחושה של סוג של שליטה, שיש לי מה לעשות, יש לי איזשהו ביטחון. למה שמן פלפל לא עבד? כי פלפל הוא צמח מחמם, וצמח מחמם כשהחום גבוה, הוא לא יוריד את החום. שוב, הוא לא הזיק. הוא לא הזיק, אבל הוא לא עשה את העבודה. ומכאן אני רוצה לעבור לדברים שכן עושים את העבודה, ואני אתן גם את דרך החשיבה שכדאי שתנחה אותנו בנושא החום. אז אחרי שמן הפלפל, קניתי את הספר הנחמד הזה, הנהדר הזה, תרופות סבתא של דבורה ליבוביץ', מאז עוד קניתי הרבה ספרים והמשכתי ללמוד, אבל זה היה הספר הראשון בבית של צמחי מרפא, ויש בו דברים נפלאים. אז איך להתייחס לחום? קודם כל, כשהחום עולה, ותינוקות וילדים מעלים חום בקלות, כי מערכת החיסון שלהם היא תקינה בסך הכל, וכשיש מצב שצריך להתגבר עליו, אז אם על החום, עושה את העבודה, ובדרך כלל זה יורד, חום יורד. אבל אם אנחנו רוצים קצת לשחור שהוא חם, נעדיף את חומץ התפוחים. חומץ התפוחים יש לו איכות מצננת, והורדת החום היא מתונה. איך לעשות את זה? בכוס מים כף אחת של חומץ תפוחים. עם המים האלה אפשר להרטיב מטלית או גרביים ולשים על הרגליים או קצת על המצח. בכל מקרה מה שחשוב, לא יותר מרבע שעה, רבע שעה ולראות, לתת לחום קצת לרדת. אפשר לחזור על זה אחר כך, אבל לא מעל הרבע שעה, כי אנחנו שוב רוצים לשמור על עבודה מתונה. אז כאן בעצם חומץ התפוחים, בעל האיכות הקרה, שבה אנחנו נשתמש כשהחום גבוה, לעומת הפלפל השחור, שעוד מעט נראה מתי להשתמש בצמחים ואיכויות מחממות. הרפואה הבאה מרפואות הסבתא, רפואה מדהימה שגם משמשת ברפואת הצמחים, השום והבצל. שניהם ידועים כאנטיביוטיקה של הטבע, ולשניהם איכויות מדהימות של חיטוי וחיזוק וחימום, ולצמחים מחממים, ובזמן של מחלת חורף בהחלט אפשר להשתמש בהם כצמחים מחממים. הם לא יעלו את החום, אבל הם יעזרו לגוף לשמור על חום ולהחלים. אז מרק שום ובצל זה אחד הדברים שראיתי בספר של תרופות הסבתא, והייתי נוהגת להכין בזמן מחלה מרק שום בצל, לא מתוגן, אולי מתוגן קצת בהתחלה ואחר כך כמות קטנה, ולאחר מכן הייתי מוסיפה שום ובצל לא מתוגנים לתוך המרק, וירקות נוספים, וזה היה, ועדיין זה תזונה נהדרת להחלמה. שאלתי עוד חברות על השימוש בתרופות סבתא, שהן זוכרות, אז היו חברות שסיפרו על החצי בצל בחדר שמושך את החיידקים אליו ועוזר בהחלמה. והאפשרות שגם אני זוכרת זה בצל קצוץ עם דבש מלמעלה, ואז הבצל מגיר את הנוזלים, יש שמוסיפים לזה גם לימון, והבצל מגיר את הנוזלים, ואז אפשר לאכול כפית, ככה כל אחת פעם בכמה זמן כפית, וזה גם סוג של תרופת סבתא מאוד מאוד יעילה לכל הווירוסים, גם בעיקר נשימתיים, ומאוד מחזקת את הגוף. חוץ מזה גם בשגרה אפשר וכדאי לצרוך שום, מי שיכול להתגבר על הריח, אבל לצרוך שום לא על קבע רכה, כי הוא יכול לצרוב, כי הוא צורב, יש לו תכונה צורבת. לשום ולבצל יש עוד תכונות מעבר לזה, אבל איפה עוד ראיתי את השום? השום הטיבטי, התמצית של השום, שגם אני מכינה אותה, אפשר ללמוד איך להכין אותה ולהשתמש בה. מתרופות הסבתא שלנו זה בעיקר באמת אכילה של שום ובצל, בצל כמחטא את המרחב, וקיצוץ ודבש שגורם לבצל להגיר את הנוזלים. אני ממשיכה. עכשיו אני עוברת אל הצמחים שמעלים חום. ולמה לעלות חום? אז כמו שאמרתי, החום הוא זה שעוזר למערכת החיסון להתגבר על מחלה. אנשים מבוגרים פחות מעלים חום, ולפעמים סוחבים מחלה יותר ארוכה. זה לא חייב להיות איזה מחלה קשה, סוחבים את הנזלת ואת השיעול, ואת אי הנוחות יותר זמן, כנראה בגלל שמערכת החיסון לא מביאה את עצמה לחום הגבוה שמחסל את הפתוגן, ובעצם גורם לגוף, עוזר לגוף להתגבר יותר מהר. אז אחת הדרכים עם אנשים מבוגרים היא דווקא להעלות את החום, ופה אנחנו נשתמש בצמחים המחממים, בדרכים המחממות, ובמיוחד, אם מרגישים את המחלה ממש בהתחלה שהיא הולכת להגיע והחום עוד לא עלה, אז יש לנו חלון הזדמנויות קצר שבו אנחנו יכולים לפעמים ממש ממש לקצר את משך המחלה. וכאן, לפני שניקח את הצמחים האלה, חשוב לשתות שתי כוסות מים, כי הצמחים מחממים הם גם מייבשים, ואז מקלחת חמה כדי לעזור לגוף להתחמם, להכין את המיטה הנוחה עם הפוך, אנחנו נצטרך את החום הזה כדי לעלות חום ולהזיע. אנחנו יודעים שהרבה פעמים ההזעה מחסלת ומבריאה, מחסלת את המחלה ומבריאה, ואני אעבור על הצמחים. אז השילוב הראשון שאני זוכרת מבית הוריי, מגיל ההתבגרות, שכבר אפשר היה להציע לי אלכוהול, זה שילוב בין התכונות האנטיספטיות של הלימון והדבש והאלכוהול. כולם מחטאים, בלימון הטרי יש ויטמין C שהוא נהדר, הדבש נותן לחוט עדינה שמאזנת את היובש של האלכוהול, וכאן אני אומרת אלכוהול, זה עניין כל כך אישי לבחור אם להשתמש בו, תכף אני אציע אפשרות שנייה שהיא בלי אלכוהול בכלל. יש אנשים, חברה שסיפרה על אבא שלה שכשהוא חולה הוא פשוט שותה אלכוהול, לא משנה אם זה ברנדי ערק או סוג אחר של אחוז גבוה של אלכוהול, פשוט שותה ערק בדרך כלל, נכנס למיטה מזיע וקם בריא. אז זה בדיוק זה, אבל כל אחד יחליט לגבי העמידה שלו עם אלכוהול. אז זה שילוב שאחרי המקלחת החמה, הלבוש החם, המיטה מוכנה, שילוב של לימון, דבש ואלכוהול, ביחס של אחד לאחד, אלכוהול, שוב ברנדי, וודקה, ערק, כל אחד ממה שמועדף עליו, ומזה במינון שמתאים. אני מאלה שלוקחות כף או קצת יותר מזה, או קצת פחות מזה, תלוי במצב שלי, ואחר כך חוזרת ולוקחת עוד אם אני רוצה, כל אחד במידה שלו, וזה עובד בעלת חום, איזוע והתגברות מהירה. אפשרות נוספת זה שימוש בצמחים מחממים. אם קודם האלכוהול הוא היה המחמם העיקרי, אז יש עוד שני צמחים שאני מראה אותם כאן והם מחממים. אחד זה הג'ינג'ר שיש לו את החריפות, חלק אוהבים, חלק קשה להם איתו. והקינמון שהוא מתקתק והוא נעים, אפשר לשלב ביניהם, אפשר לבחור אחד. ולהכין מרתח, זאת אומרת ממש לבשל, אצבע של קינמון או משהו כזה, כזה גודל של ג'ינג'ר, לגרד אותו ולבשל אותו בערך רבע שעה, זה יכול להיות בזמן המקלחת, בסיר מכוסה כדי שכמה שיותר מהחומרים הארומטיים, מהריח יישארו בתוך המרתח ולא יצאו החוצה, הריח בבית נעים אבל זה הולך לאיבוד. את זה אפשר לשתות כדי לחמם ולייזע, אפשר להוסיף לזה את הלימון והדבש, ועל אותו רעיון זה מעלה את חום הגוף, ומכאן למיטה להזיע ולקום למחרת חדשים. ועכשיו אני רוצה עוד לתת את הכיוון של שני צמחים שהם מקררים. שני צמחי מרפא שיש להם עוד הרבה תכונות, אבל הם עם איכות קרה. הבבונג או הקמומיל, אותו, שני שמות לאותו צמח, הוא בעל איכות מקררת ומרגיעה, מאוד, צמח מאוד מאוד נעים, ילדים אוהבים תה קמומיל, אני זוכרת שאהבתי, זה טעם מאוד עדין ונעים. את הקמומיל אנחנו מכירים יותר לטיפול במערכת העיכול, ויש לו תכונות מחטאות, וגם במשחות הוא נמצא, וגם לטיפול בעיניים. ושתיית תה קמומיל, חליטת קמומיל, מתאימה גם להורדה עדינה של חום. חשוב לדעת לגבי פרחי קמומיל, ובכלל צמחים דרך אגב, כשהם נמצאים בתיון, הם כבר התרחקו מאוד מאותם צמח. במיוחד פרחים כמו קמומיל, שהם נוטים לאבד את הטריות ואת האיכות מהר מאוד. אז לכן חשוב לקנות את פרחי הקמומיל במקום ששומר אותם במקרר. אני קונה בעללים. זה המקום היחיד שאני יודעת ששומר במקרר, אולי יש עוד מקומות, ואז כשהקמומיל מגיע אל הביתה, גם הוא נשמר במקרר. פשוט בדרך אחרת, הוא גם נהיה דהוי יותר, והדהוי יותר גם מעיד על זה שהוא פחות איכותי, פחות חומרים, ולכן ממש להעדיף טרי. הצמח השני הוא הלענה או השיבה, ככה אנחנו מכירים אותה. היא גם צמח מקרר, אבל יש לה טעם מאוד מר שלא הרבה אנשים יכולים, בטח לא ילדים, לקבל את הטעם המר הזה. מספיק עלה אחד בשביל שזה יהיה מר, אז משתמשים מעט. והיא גם מרגיעה, זה גם צמח שנחשב מרגיע, מתאים גם לטיפול בטפילי מעיים ובחוסר תיאבון. עוד דבר שחשוב לדעת לגבי צמחים מרים, בדרך כלל צמחים מרים הם מניעים את מערכת העיכול, הם מניעים כלפי מטה, ולא נרצה להשתמש בהם עם נשים בהיריון. אז נשים בהיריון, באופן כללי, להעדיף את הטעמים המתוקים והמזינים, ולא את הטעמים המרים. אז שיבה לא בהיריון, לענה לא בהיריון, אפשר להעדיף את הקמומיל הנהדר. אז עד כאן בעצם דיברתי על מתי נרצה איכות מחממת ומתי איכות מקררת, מתי פשוט מערכת החיסון מעלה את החום ואנחנו נרצה קצת להוריד בשביל הקלה, נשתמש באיכויות המקררות, ומתי ננסה לעזור לגוף באמצעים שיש לנו כדי להעלות את החום ולהתגבר על מחלה יותר מהר. אז כל הצמחים, כמו שאמרתי, יש להם איכויות נוספות, ואם נכיר אותם, למשל, האיכויות של הקמומיל והבטן, אפשר לשלב, להשתמש בקמומיל גם בשביל הבטן, וכל הצמחים הם בטוחים, גם אם אישה בהיריון תשתמש בעלה של שיבה, פעם אחת לא יקרה כלום, בגדול פחות עדיף להיריון, אבל בטוח לחלוטין. אני רוצה ככה לחזור אל השקופית הראשונה, לעשות איזשהו סיכום. אז החומץ מקרר, הקמומיל הבנו גם שהוא מקרר, וגם השיבה. המחממים שלנו שאפשר להשתמש בהם, פלפל חריף מחמם, יכול להיות בעיסוי, ג'ינג'ר, מחמם במרתח, וגם הקינמון, לבחור, והשום והבצל, שהם האנטיביוטיקה הטבעית שעוזרת לגוף להתגבר על מחלה. אז עד כאן על תרופות סבתא להעלאת החום, לא, להורדת החום, להעלאה או להורדה, תרופות סבתא וחום בקיצור. וזה היה החלק הראשון של התוכנית. מקווה ש השכלתם, שלמדתם משהו על הדרך, על זה שתרופת סבתא לא לוקחים רק כי מישהו אמר לנו שזה טוב, אלא אנחנו חושבים למה ובהתאם לזה בוחרים. ובחלק הבא של התוכנית נפגוש את עדי בן שטח, ונשמע על דרך טיפול שקשורה להרבה מחלות ואתגרים, אני מעדיפה לקרוא לזה אתגרים רפואיים, ועל דרכי התמודדות ודרכים של בחירה. אז נתראה עוד רגע.
רדיו חופש, הרדיו של כולנו.